הגענו לדף מ"ו עמוד ב' 12 שורות מלמטה, במשנה למדנו כן פרה שנגחה את השור, ולא ידוע מעד שנגחה ילדה, אז אמרנו חצי נזק מהפרה ורבע נזק מהוולד. אז ממש במשנה למשנה, שהניזק בעצם מקבל גם חצי נזק מגוף הפרה, ועוד רבע נזק מגוף הוולד. אומרת הגמרא, חצי נזק רבע נזק, פלג נזק, הוא דבר ישאלו מסך הכל, אם מדובר על שור טעם שלו שהוא הזיק, הוא צריך שנסך הכל חצי נזק, לא יותר. איך יוצא שהוא משלם בסופו של שלושת רבע נזק? כולי נזקה, ניחי רביע, כלומר כל נזק, נזק שלם פחות רבע, שזה בעצם שלושת רבע. מה יביטי? מה השייכות לכאן? הוא אמור לשלם יותר מחצי? אמר ביי, חצי נזק אחד מארבעה בנזק, ורביע נזק אחד משמע בנזק. לא, לא הבנת. חצי נזק מגוף הפרה, הכוונה, באמת חצי של החצי, רבע מהנזק. חצי מה שהיה הניזק גובה מגופה, אם הייתה מזיקה לבדה, זה הכוונה. וגם רביע נזק הכוונה, אחד משמונה, זה שמינית בעצם. שזה רבע מה שהניזק היה גובה, אם היה ולד מזיק לבדו. סך הכל יוצא שזה שלוש שמיניות מהנזק. עכשיו אומרת הגמרא, לפי זה, לפי הבאי, אז מה אנחנו מדברים פה? אי פרה וולד אחד, נינו, אם באמת פרה וולד שייכים שניהם לאותו אדם, אז למה שלוש שמיניות? אחלה מה זה אמר לי, סך הכל הניזק יכול להגיד לבעל הפרה, מה נפשך? חצי נזק גב לי. מכיוון ששניהם שייכים לך גם פרה, גם וולד, תביא למעשה חצי נזק, שזה ארבע שמיניות כמובן, ולא שלוש שמיניות. אז בכל מקרה, אם מדובר של אדם אחד, הוא לא יכול לשלם רק שלוש שמיניות. לא צריך, זה פרד אחד וולד אחד, מדובר שפרה שייכת לדם אחד, והוולד שייכת לדם אחר. במקרה כזה, המשנה עומד שהניזק גובה בעצם רבע מהנזק מהפרה, ושמינית מהנזק של הוולד. עומד הגמרא, אידי קדים תאווה לבעל פרה תחילה, אם קדם הניזק ותבע את בעל הפרה תחילה, אז אחי נעמד אמר לי לבעל הפרה, אז יכול לכן הניזק לומר, פרה דידך אזיקתן, הבלי ראייה דעית לך שותפי. יכול לכאורה הניזק לומר, תשמע, פרתך ודאי זיקה לי. תביא לי ראייה שיש לך שותף בנזק, שגם הוולד הזיק. אם אין לו ראייה לכך, הוא חייב לשלם את כל חצי נזק, אז לא על זה מדובר שהוא משלם שלוש מיניות. אין מדובר דקד אם תביא לבעל ולד תחילה, מדובר שקדם הניזק ותביא את בעל הוולד תחילה. אז אמר לי, במקרה כזה, בעל הפרה יכול להגיד לו, אחרי שכבר תבעת את בעל הוולד, גלית את דעתך, שותפה דילי, בעצם אתה גילית מראש שיש בו שותף, לכן אפשר לשלם רק שלוש מיניות. ויקידי אמר, אפשר לומר, אף אגב דקד אם תביא, למרות שהוא קודם כל תובע לבעל הפרה תחילה, מה סימן תחילה? עדיין, כלומר, יכול להיות שלמרות שקדם ניזק וטבע לבעל הפרה, עדיין בעל הפרה יכול לומר לו, דאמר לי, מידי יד את דשות ועיד לי, אני יודע שיש לי שותף לנזק. כלומר, הוא יכול להגיד לי, מכיוון שידוע לי שפרתי הייתה מעוברת, אני יכול להאמין אותה בחזקתה שהייתה מעוברת בעצם גם בשעת הנגיחה. לכן, בסופו של אפשר גם המקרה הזה לשם רק שלוש מיניות של הנזק. כל זה לפי הבאי, שהוא אמר, החצי הכוונה רבע, והרבע הכוונה שמינית. אמר רב, את הוא אחד מארבע בנזק ואחד משמונה בנזק תעני, הרי זה שלמדנו במשנה, לא כתוב את זה, חצי נזק והנזק תעני. אז למה אתה מוציא מדי פשט המשנה? כתוב מפורש שחצי ורבע. אלא אמר רב, לעולם הפרה ובלד אחד, מדובר באמת שהפרה ובלד שייכים לאדם אחד, ואחי כמובן, איתן לפרה משתה למחצי נזק מפרה, אם הפרה היא כאן, ואפשר לגבות ממנה, אז באמת משלם רק חצי נזק מהפרה. אם לאית לפרה, אם הפרה לא כאן, אז משתה מרבי נזק מהוולד. אז יכול נזק לגבות רבע נזק מגופו של הוולד. כלומר, כשעומד המשנה משלם חצי נזק ורבע נזק, הכוונה זה שני מיקים שונים. אם הפרה פה, אז חצי נזק מפרה, אם לא, אז רבע נזק מהוולד. ועומד הגמרא תמה, זה לא היה דינן יהב הוולד בעדה, כי נגחה, היא לא אהבה. כל זה כשאנחנו לא ידועים אם הוולד היה עם הפרה, כלומר, הייתה בטוחה בשעה שנגחה, אבל היא פשיטה לה, דהדה, דהב הוולד בעדה, כי נגחה, אם ברור לנו שהוולד היה עם הפרה בשעה שנגחה, משתלם כל חצי נזק מוולד. היה גובד כל החצי נזק מהוולד. כשהפרה לא ניצאת לפנינו, אז אפשר לקחת כל החצי נזק מהוולד. כל מה שאמרנו, זה רבע, זה רק מקשר ספק. רב לתמיד אמר רב הפרה שהזיקה גובה מבלדה. מה הייתה? מה גוף היא? כי העובר נחשב לחלק מגוף הפרה. לכן, אפשר לגבות ממנו את כל הנזק, כלומר, חצי נזק במקרה הזה, אם הפרה לא שם. תרנגול, אבל, לעומת זאת, תרנגול שהזיקה, ואחרי זה הטילה ביצתה, לא גובה מביצתה. למה? מה הייתה? מה פירשה באנמו? יש הבדל בין הביצה מהתרנגול לבין העגל מהפרה, כלומר, ולדה של פרה, חלק מגופה. אבל, למרות שהביצה הייתה בתרנגול, ואחרי זה הטילה את הביצה, זה פירשה באנמו. הביצה לא, זה לא דבר ש... זה פרישה מגופה, זה לא ממש חלק מגוף התרנגול. לכן, במקרה הזה, לא גובה מביצתה. ועוד אמר רב, השור שנגח פרה מעוברת והפילה, אין שמין לפרה בפני עצמה ולוולד בפני עצמה, שמין לוולד על גב פרה. לא מעריכים את הפרה בפני עצמה, בלי הוולד שלה, כמה הייתה שווה לפני זה וכמה אחריו, ולוולד בפני עצמו, כמה הוא היה שווה לפני ואחרי, אלא את הוולד יחד עם הפרה. שמים, מעריכים כמה הפרה הייתה שווה כשאתה מעוברת, וכמה היא שווה עכשיו לאחר שהיא פילה. בין אם היא עצמה מתה, בין אם היא גרה לנזק אחר וכדומה. שאם אתה אומר, כי אם אתה אומר ששמים כל אחד בפני עצמו, יוצא שאתה מכחיש, שאתה מזיק, כלומר אתה מפסיד את המזיק, כאשר בעצם מעריכים כל אחד מהם בנפרד, השווי הכולל של הנזק שנגרם, זה יותר מאשר אם שמים את זה ביחד. וכן אתה מוצא לגבי דינו של קוטע יד עבדו של חברו, או אתה מוצא בדינו של מזיק שדה של חברו. כלומר, לא שמים את היד בפני עצמה, כמה אדם רוצה ליטול כדי לקטוע את יד עבדו, אלא שמים את העבד כמה הוא שווה עכשיו, וכמה שווה לפני שנקטע ידו. אותו דבר גם כאדם קצץ נטיות של חברו, אכל פירות משם, מהשדה שלו, אז לא שמים את הערוגה בפני עצמה, אלא שמים קרקע בשטח של בית צאה באותה שדה, כמה הייתה שווה לפני הנזק, וכמה נפחתו, נפחת הערך שלה בעצם, אחרי שנחסרה ממנו, מה שהוא אכל, ומה שקוצץ וכדומה. עכשיו, מדבר רבה, שאם אתה עומק, אתה יוצא שאתה מכחיש, שאתה מזיק, משמע, שמעיקר הדין בעצם, כן צריך היה לשום, להעריך את הפרה בפני עצמו, אבל לא בפני עצמו. אז מה לרבה חברי דרבה לרבה שבידינה, אם זה אכן הדין, אז ליקחו שמזיק, אז שיפסיד למזיק. למה צריך להשתדל לעטות את הדין לטובתו? אלא לא, אומרת כמו לא, באמת מעיקר הדין יש לשום את הפרה והבלד ביחד, משום דאמר לי, פרה בארבע יזקתי, הוא יכול למזיק להגיד, אני יזקת לך פרה מעוברת, מה שיזיק לך בפועל זה היה פרה מעוברת, אז צריך לשים אותם ביחד, פרה מארבע תשמין עליך, לכן אני אעריך מיד הנזק, על פי ירידת ערכה של פרה מעוברת, לא בנפרד. עומד גם פשיט הפרה דרך ובלד אחד, פתמה לבעל פרה, נבחמי, אם מדובר על שור שלגח פרה מעוברת, והפרה שייכת אדם אחד ולד אדם אחר, אז התשלום עבור ההפסד מה שהייתה שווה יותר כשהייתה מעוברת בגלל פיטמה, זה השומן שלה, אז ודאי שייך לבעל הפרה, כי השומן לא נוצר בגלל הוולד. אבל מה קורה אם התשלום עבור ההפסד מה שהייתה שווה יותר כשהייתה מעוברת בגלל נפחה, כלומר זה שנראית גדולה יותר, זה כבר מה דינו, האם ההפסד הזה שייך לבעל הפרה, או ההפסד הזה שייך לבעל הוולד. אז רב פאפ אמר לבעל הפרה, רב אחרא ברי דרבי אמר, בעל הפרה ובעל הוולד חולקים את הסכום של התשלום הזה. ומתי מעריך את החולקים, למעשה ההלכה שחולקים בעל פרה ובעל הוולד, חולקים ביניהם את השלום, עבור ההפסד מה שהייתה שווה יותר, בגלל שהייתה נראית גדולה יותר. משנה הבאה בסוף ממזיין עמוד אלף, אומרת המשנה, הקדר שהכניס כדרותיו, כלומר המשנה הזו עוסקת בנזקים, שנגרום כשאדם הכניס את רכושו לרשות של חברו. הקדר שהכניס כדרותיו לחצר בעל הבית שלו ברשות. קדר או דם שעושה כדרות מחרס, הכניס כדרותיו לחצר של בעל הבית בלי רשות, ושברה אותם בהמתו של בעל הבית, פטור. הבעל הבית לא צריך לשלם על זה. כי הוא אומר לקדם, זאת אומרת, מי ירשה לך להיכנס בכלל לרשותי? אבל אם, ואם הוזכה בהן בעל הגדרות חייב, אם בהמתו של בעל הבית נתקלה בגדרות, והבהמה בעצם קיבלה נזק בגלל זה, אז בעל הגדרות חייב לשלם לנזק, כי הוא כמו חופר בו ברשות חברו, הוא שוב נכנס בלו ברשות. אבל מי הכניס לגדרות לחצר חברו ברשות, אז בעל החצר חייב לשלם לנזק, שגם לגדרות, כי כל מי שמרשה לחברו להכניס את חפציו רשותו, אז פה זה, אנחנו נראה כמובן בגמרא, אבל לכאורה מקבל על עצמו לשומרם, נראה את זה יותר בגמרא. עכשיו עוד אומרת המשנה, מקרים דומים, הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלו ברשות, והחלטן בהמתו של בעל הבית פטור, כי הוא הכניס שלו ברשות, אם הוזכה בהם בעל הפירות חייב לשלם על הנזק, ואם הכניס ברשות, אז בעל החצר חייב. אם הכניס שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות, הוא נגחו שורו של בעל הבית, או שנשכו כלבו של בעל הבית, אז פטור, בעל הבית פטור משלם על הנזק. אם נגח השור שנכנס את שורו של בעל הבית, חייב בעל השור שנכנס שלו ברשות לשלם. אם נפל לבורו של בעל הבית, שהיה בו מים לשתייה, והבאיש מימה, אז חייב בעל השור לשלם, כי שוב פעם נכנס לו ברשות. היה אביו או בנו לתוכו, בתוך הבור, והשור נפל להם והרג אותם, אז משלם את הכופר. ואם הכניס ברשות, כמו שאמרנו, אז בעל החצר חייב לשלם על הנזק. ורבי אומר בכולם, בכל מקרים שלמדנו, מכניס גדרותה, פירותיו, שורו וכו', אפילו בעל הבית נתן רשות להכניסם, לא חייב, אין בעל הבית חייב לשלם. למה? כי מי שנותן רשות לחברו להכניס חפצים לרשותו, זה לא אומר שהוא כוונתו גם לקבל חיוב לשמור אותם, הוא לא מקבל עצמו אחריות לשמור אותם. אז זה שנותן רשות, רשות יפה, אבל עד שיקבל עליו במפורש אחריות לשמור עליהם, כך אומר רבי, וזהו חולק על תנא קמא. עכשיו הגמרא מקשה סתירה לכאורה בין הרישא של המשנה, כלומר יש סתירה ברישא עצמה של המשנה, כתוב מה שלמדנו, הקדר שנכנס גדרותיו שלו ברשות, אם מוזכר בין בעל הגדרות חייב משמע תמה, טעם לקח שהקדר חייב על הנזק שנגרם לביתו של בעל הבית, כי זה היה לא ברשות, אבל ברשות. אם זה, אם הוא הכניס אותם ברשות, לא מחייב בעל הגדרות, במסגרת ביתו של בעל החצר. בעל הגדרות לא מתחייב לשלם על נזק שנגרם לביתו של בעל החצר. ולא אומרים, אנחנו לא אומרים, כאשר בעל החצר נתן לו רשות להכניס, אז כבול יקבל בעל הגדרות, דתי אותו ביתו לבעל החצר. אנחנו לא אומרים שמסתום בעל הגדרות קיבל עצמו לשמור את ביתו של בעל החצר, שלא תנזק מגדרותיו. מי זה שאומר שבפשטות מסתום לא מקבלים אחריות? זה רבי. מה נראה בי? דמר קוד בסתמה. בכל מקרה מפורשים במשנה, כאשר בעל החצר נתן רשות בסתם להיכנס, ולא יתחייב בפירוש לשמור עליהם, לא קבל עליה נטירותה. אנחנו לא אומרים שמן הסתם כמלתו הייתה לקבל עצמו. כלומר, לפי חכמים לכאורה, סוברים שמן הסתם בעל החצר קיבל עצמו לשמור גדרות, מסתבר שלפי חכמים לא כמו רבי, אז כמו גם הקדר מקבל עצמו לשמור גדרותיו, שלא יזיקו את בהמתו של בעל החצר. אז עומד גמרא, אם הסיפה, יש פה קושיה מהרי של הסיפה, אם הסיפה, אם הכניס ברשותו, ברשות, בעל חצר חייב, התנא רבנן, זה כבר דעת חכמים, דאמרי בסתמה, אם בעל חצר נתן רשות בסתם להכניס, אז נעמי קבולי קבל אלן תאותה, אז גם ברור שהוא מקבל עצמו לשומרם. אז עומד גמרא ותו רבי עומד בכולם, בסוף המשנה עוד פעם למנות דת רבי, אינו חייב עד שקבל בעל הבית. אז רישא וסיפא רבי מציאת הרבנן, רישא וסיפא כמו רבי והאמצע של המשנה כמו רבנן. אמר בי זירא תברא, באמת יש סתירה, מי ששנה זו, מי שנה את הרישא של דבריו, לא שנה זו. כלומר באמת נכון, יש פה באמת כמה תנאים במשנה הזאת. אבל רב אמר לו, כולה רבנן, באמת כל המשנה כדת חכמים, באמת ככה, דת אמר מכריז כדירותיו ברשות, שמירת כדרות קיבל עליו בעל החצר. כלומר, מי שמכריז כדירותיו ברשות, מהסתם קיבל גם שמירת כדרות של בעל החצר, בעל החצר קיבל עצמו לשמור את הגדרות, אפילו שביר ברוח, הוא חייב לשלם לנזק, שהרי הוא, אם אדם נותן לו רשות להיכנס, הוא כאילו אומר, תכניס אותם לחצר שלי ואני אשמור לך עליהם, אז קיבל עצמו לשמור אותם, ואין סתירה למה שאמרנו ברישה שבעל הגדרות פטור, למה? כי לפי חכמים דווקא בעל החצר, יש להניח שמן הסתם קיבל עצמו לשמור, אבל מי אמר שבעל הגדרות, שהוא נכנס, קיבל עצמו לשמור את הבהמה של בעל החצר שלא תנזק מהגדרות, לא אמרנו את זה, בעל הגדרות מן הסתם לא מקבל עצמו לשמור כלל, ואת האקסיומה הזאת שהייתה, במה שגרם לנו להקשות הקושיה, היא לא נכונה, כך אומר רבה. עוד עמד במשנה, הכניס פירותיו לחצר ולבית שלו ברשות, היא מוזקה בהם, היא מוזקה, בהמתו של בעל הבית, בעל הפירות חייב, אמר רב לא שענו אלא, שבעל הפירות חייב לשלם הנזק, שנגרם לבהמתו של בעל הבית, אלא שוחלוקה בהם. אם הבהמה החליקה לפירות וניזוקה, אבל אכלה, אם אכלה במיתה מדי ומתה, פטור בעל הפירות מתשלומים. למה? מה הייתה? מה אבל שלא תאכל? הבהמה, אתה לא צריכה לאכול את הפירות, מכיוון שבהמה בעצם שהניזק הביאה את עצמה, הביאה על עצמה את הנזק בכוונה, כי אתה צריכה לתפק ולא לאכול, אז אין בעל הפירות, חייב לשלם לנזק שנגרם לה. אמר רב, שיש להמין הכיניים ושחי ורב, אמר לה שמעת, כאילו, בשעה שרב אמר את השמועה הזאת, ההלכה הזאת, הוא היה כאילו מנמנם. זאת אומרת, ודאי שזה לא יכול לשמוע דברים כאלה. הרי דתניא, ברייתא מפורש, הנותן סם המוות לפני בהמת חברו, אדם נותן סם המוות לפני בהמת חברו, ובהמה אכלה הסם ומתה, כתוב פטור מדיני אדם, כי בית דין לא יכולים לחייבו לשלם לנזק, אבל חייב דיני שמיים. כלומר, יש פה חיוב, לא מוכלים לו על עבירה שעבר. בכך שנגרם נזק לחברו, אלא ישלם, אלא אם כן ישלם מה שהזיק, אבל אם לא, אז הוא חייב בדיני שמיים. עכשיו, משמע, זה רק כל זה שהוא פטור בני אדם, זה סם המוות הוא. למה הוא פטור? דוד לא עביד על האחלה, אלא בהמה לא רגילה לאכול דבר כזה, לכן פטור בדיני אדם, למרות שהוא חייב בדיני שמיים. אבל אם דובר במניח פירות לפני בהמת חברו, דוד על האחלה, דבר שרגיל לאכול, בהמה רגילה לאכול פירות בדיני אדם, למה חייב? לכאורה, גם בדיני אדם יש לחייב את הניזוק מאכילתם. אז אם ככה, זה סתירה למה שהרב אמר. אמר, הבל שלא תוכל, לכאורה לפי רב, אפשר להגיד, אבל שלא תאכל, שבמה לא תאכל את הפירות, לכאורה בעל הפירות פטור. אז הוא אומר, אמרי כן, הוא עדין שאפילו פירות נמי פטור. זה לא רק סם המוות, באמת גם אם הוא מניח פירות לפי רב הוא פטור. פטור בדיני אדם. למה? רק מה שמונה זה בא למנה אותנו? למה דווקא בברייתא הביאה המקרה של סם המוות? זה בא למנה אותנו שאפילו סם המוות נמי, גם אם זה סם המוות, זה דבר שלא רגיל לאכול, לא עביד אלא אחלה, אף על פי כן הוא חיה בדיני שמיים. אבל באמת פטור בדיני אדם זה גם בפירות. ובהתאם סם המוות נמי, באף רז תדענו פירה, אפשר להגיד בכלל סעמוות שהברייתא הזכירה, הכוונה מדובר בהפרזת עדיין לפרי, דבר מין עשב כזה, שבעצם העשב כזה דינו כפירות, אותו דבר, מכיוון שנראה לבהמה כדבר שראוי לאכילה, וסביר להניח שהוא תאכל, אז זה כמו הפירות. יש לה שהברייתא בעצם מסכימה את דעתו של הרב, שגם מי שמניח פירות לפני בהמה, היא עשויה לאכלו, בעצם אין לחייבו בדיני אדם. הגמרא מקשה זה מיטיבה אישה שנכנסה לטחון חיטים אצל בעל הבית שלו ברשות, והחלטן בהמתו של בעל הבית פטור. אם הוזכה חייבת, מה העניין ההבל שלא תאכל? הנה יש פה ברייתא מפורשת, אם היא נכנסה לשלם ברשות והבהמה של בעל הבית אחר, אז כמובן פטור, פטור לשלם על נזק, אבל אם הבהמה של בעל הבית הוזקה, האישה חייבת תשלום הנזק, למה? לכאורה היא יכולה להגיד, היא יכולה לפתור אותם תשלום, שהבהמה לא תאכל את החיטין, אז זאת אומרת, מי עדיף מהמתניתין? לכאורה הברייתא זה עדיף מהמשנה, דורקים לה שהיא חולקה בהן, כמו שאמרנו במשנה, שדבר שהוא חולקה בהן, גם פה אפשר להגיד שהוא חולקה בחיטין, אומרת, דקר לי מהעיקר, מת המקשן, מה עלה לתו שהוא יקשה פה מהברייתא הזאת? אמר חביש לא מבטין דקטני, היא מוזקה בין, כתוב במשנה שלנו, היא מוזקה בין, לכן אפשר להגיד מוזקה, הכוונה הוחלקה בינו. אבל הכי כתוב, אבל הכי קטני, היא מוזקה, אבל לא קטני בהן. האכילה הוא דקטני, פה כתוב היא מוזקה, אבל לא כתוב בהן, לא מוזקה בברייתא. ולכן, פשטו בברייתא מדברת הנזק של האכילה, ואי אפשר להגיד שכוונתה הוחלקה בפירות. לכן, הקשת הקושיה הזאת. ואידך, מה אתה רוצה? נגיד, אמר, לא שני, אין הבדל בין לשון, היא מוזקה בין, לבין היא מוזקה. שניהם מדברים על הוחלקה. עוד קושיה על רב תשמא, כתוב בברייתא, הכניס שורו, אדם הכניס את שורו לחצר בעל הבית שלו ברשות, ואכל השור חיטים של בעל הבית, והטריז, לקה באיזה חולי, באיזה שלשול ומת, אז פטור בעל הבית משלם, אם הכניס ברשות, בעל החצר חייב, אמר למה, בעל החצר חייב, לפי מה שרב מה אפשר לפתור אותו, דאב לשלא יאכל, לכאורה צריך לשאול לא לאכול. אז אמר רבא ברשות השלו ברשות קרמי, אתה מקשה מהברייתא שנדבר במקה, ששור זק שנכנס ברשות, עד רב שנדבר במקה שהפירות הוא חוסר לחצר שלו ברשות, ברשות שמירת שורו קיבל עליו. כאשר נכנס ברשות, אז בעל החצר קיבל על עצמו לשמור לשור, ואפילו השור חנק את עצמו, הוא חייב לשלם משום כך. כל שכן שיש לחייבו במקה שהשור הוזק מהחידים שלו שהיו בחצר, ברגע שנכנס לו ברשות. רב דיבר על מקה שלא ברשות. רב דיבר על מקה שאדם הניח פירות בחצר חברו שלא ברשות. הוא לא קיבל עצמו לשמור על בהמתו. אם הכל מחייב אותם תשלומים, אפשר להגיד, הוא לא היה צריך לאכול וכו'. אבל פה מקה שהוא הכניס ברשות, הוא קיבל עצמו אחריות גם לשמור. הגענו לסוף ממזיין עמוד ב' ונראה את ההמשך בעזרת השם, פעם הבאה, חזק ברוך.